חנוכה זה חג של ארץ ישראל, זה נס של ארץ ישראל. אחת הסיבות שאומרים, שאתם בטח מכירות את זה, שלא אומרים הלל בפורים, יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות זה שזה נס שלא נעשה בארץ ישראל, וחנוכה זה נס שנעשה בארץ ישראל, ולכן אנחנו גם אומרים הלל. בכלל החג הזה נחשב כולו חג של הלל, ובאמת מאז חנוכה לא זכינו לשחרור מדיני, ואולי גם תורני, אפשר להגדיר את זה, עד עצם היום הזה, עד הקמת מדינת ישראל. וכאלה שיש להם לפעמים טענות על המדינה, ובצדק, יש מה לבוא בטענות, על המצב שלנו, הוא עוד לא מצב אידיאלי לגמרי, ואז יש כאלה אבל שטוענים לעניות דעתנו, בהגזמה, שבעצם אין על מה לחגוג יום עצמאות, ואין על מה לומר הלל, אז אחת התשובות היא באמת לגבי חנוכה. שחנוכה, קודם כל מי שלומד, אני מורה גם ללימוד ארץ ישראל, אז את יכולה לעשות על זה שיעור בנפרד, על הקרבות ועל כל מה שהיה בחנוכה, אבל מי שלומד לעומק את חנוכה יודע שגם אז בשחרור שהיה לנו, וכמובן שמה שהיה יותר מאשר היום זה שהיה בית מקדש, ותיארו את המקדש, שזה בוודאי דבר הרבה יותר עצום ממה שיש לנו היום. מצד שני, היו הרבה דברים מאוד מאוד לא פשוטים, גם מבחינה רוחנית. ולא הכל היה שלם, וגם בדרך לנס חנוכה נהרגו הרבה והתייבנו לא מעט, זאת אומרת גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית הדברים לא היו פשוטים, ובכל זאת עד עצם היום הזה אנחנו חוגגים את חג החנוכה, 8 ימים, אומרים הלל, מודים לקדוש ברוך הוא, מדליקים נרות. והדבר הכי משמעותי, שלאחר בערך 200 שנה זה נגמר הסיפור הזה, ויצאנו לגלות ממש, ובכל זאת אנחנו היום ממשיכים להודות על הנס ההוא. אז בוודאי שגם אנחנו היום, שוב, אמנם אנחנו היום עוד לא זכינו לבית המקדש, אבל תודה רבה, אבל אנחנו היום כן בשחרור מאוד מאוד גדול של הקמת מדינת ישראל, וגם עילוי גדול של עולם התורה ועולם הרוח, עדיין לא הכל שלם. אבל אם אז עודנו, ושוב, מי שמכיר, יש אנשים שמכירים את זה שטחי, מה זאת אומרת, היה נס פך השמן, היה בית מקדש, היה שחרור זה, לא מכירים את כל הפרטים, אבל מי שמכיר את כל הפרטים משווה להיום יודע שבהחלט יש לנו היום הרבה הרבה על מה להודות. אני גם יוסיף ששחרור, מי שככה מחובר ברוך השם לקדוש ברוך הוא ולתורה, אז מחפש בעיקר את השחרור הרוחני, ואז קשה לו להודות רק בשחרור הפיזי. אנחנו היום במצב רוחני מאוד 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 טוב. שוב, עדיין יש, עדיין, כי מול זה מול, אנחנו גם נלמד את זה בפנים, נראה את זה לגבי הגאולה, שבאמת מול כוחות הטהרה יש כוחות הטומאה, ומול כוחות הטומאה יש כוחות הטהרה, ולכן ככל שעולם התורה גדל ועולה, אז מול זה גם כוחות הטומאה גדלים, ולכן ממילא יש לנו היום צרות מבחינה מוסרית, רוחנית, שאולי לא הכרנו, בטח לא בעוצמות שיש היום, לא הכרנו את זה בדורות קודמים. מצד שני, גם את עולם התורה כפי שהוא קיים היום לא הכרנו בדורות קודמים, והוא בהחלט בעלייה מאוד מאוד גדולה. אני רוצה להוסיף עוד שתי נקודות ככה קטנות, שכתוב שהרואה הרי יהודה בחורבנן צריך לקרוא, נכון? ועל מה זה נאמר? על זה ששלטון יהודי לא נמצא במקום. זאת אומרת, לא כתוב לנו האם יש גנבים, האם יש אנסים, האם יש רוצחים, האם יש כמות לומדי תורה, האם יש זה לא כתוב לנו. כתוב שלטון. זאת אומרת שעצם שלטון יהודי, גם אם הוא עוד לא בית, שלטון בית דוד, ועוד לא המשיח ועוד לא בית מקדש, עצם השלטון, רק על זה אתה צריך לקרוע, וממול זה להודות כשאתה מצליח שחלקי ארץ ישראל יהיו בידינו, וזה המצב שלנו היום. קודם כל שחרור מדיני, שלטוני בוודאי יש לנו, שוב, עדיין לא כל גבולות ההבטחה, עדיין לא הכל, אבל בהחלט שחרור של חלק מרכזי מגבולות ארץ ישראל, ורק על זה צריך להודות. ודבר נוסף, שוב אני אומרת על הרוח, הייתי במסיבה שבוע שעבר בגן של הבן שלי, בגן חובה, והגן הזה הוא גן שילוב, אז משתלב בו גם גן חינוך מיוחד, והגנן של החינוך המיוחד ככה אמרה דבר תורה מאוד מאוד יפה בפתיחת הדברים, אבל היא דיברה על למה צריך להדליק 8 ימים, הרי הנס הוא על, אתם בטח מכירות את זה, הנס הוא על 7 ימים בעצם, כאילו יום אחד מצאו ואחר כך זה שזה, בכל אופן יש על זה כל מיני תשובות, גם יותר מעשיות וגם יותר רוחניות, והיא ככה הביאה שאחת התשובות לזה, שכיוון, אני אומרת את המילים שהיא אמרה, כיוון שאנחנו נמצאים היום בחושך רוחני, אז אנחנו זקוקים גם לנר השמיני שיער לנו את הרוח. אני, שערותיי סמרו לשמוע את המשפט הזה, ואני משתדלת לא להעיר, אבל לא יכולתי, לא הערתי מול כולם חס וחלילה, אבל כן, ניגשתי אליה בסוף ואמרתי לה שהדבר תורה היה מאוד יפה וכל המסיבה הייתה מאוד יפה. אמרתי לה, אני ממש מצטערת שאני לא יכולה לשתוק, שאת אמרת שאנחנו נמצאים בחושך רוחני. אמרתי לה, אנחנו נמצאים באור רוחני עצום של גאולה. אמרתי לה, מאז ימי דוד ושלמה לא הייתה כמות, אבא שלי טוען שגם אז לא הייתה כמות כזאת. בסדר? אבל מבחינת האחוזים לפחות נגיד, כמות לומדי התורה שיש לנו היום לא הייתה, בוודאי מאז ימי שלמה ודוד. בבית שני, שוב, מי שלומד את זה יודע, בית שני זה תקופה לא פשוטה. שוב, זכינו שבנו את בית המקדש, וזכינו שהורדוס הרחיב את בית המקדש, והיו הרבה דברים מאוד מאוד טובים. אבל תקופה מאוד מאוד מורכבת. מי שלומד את התקופה לעומק יודע. וסתם, מי שלא לומד לעומק אז לא יודע. וגם מאוד מאוד נוח לנו, כמו עם ישראל כשהוא יוצא ממצרים, שהוא זוכר את הציר, כי ויכול לציר הבשר שהיה לו במצרים, אתה לא זוכר מה היה לך? ממתת שערי תומה? היית עם של עבדים? לא זוכרים את זה. פתאום, כשקשה, פתאום נזכרים רק בטוב שהיה בעבר. זה תכונה אנושית, ידועה ומוכרת. אז גם אבא שלי אומר שאבא שלי זכה במרכאות לגדול בגלות, וגם לדעת מה קורה בארץ ישראל כששלטון בריטי, אז אנשים לפעמים מתגעגעים לזה, אבל אני זוכרת על ההתנתקות אמרו, אבל כששלטון יהודי עושה את זה, זה יותר גרוע, זה נכון, יש בזה ממד יותר קשה. אבל מי שחי פה תחת שלטון זר, יודע להעריך מה יש לנו היום, ומי שלא חי, אז לפעמים הוא אומר את זה. מה עדיף מה שהיה אז? או שפעם אחת הבאתי באמת אחרי ההתנתקות, הבאתי תלמידות שלי, כיתה לאבא שלי לקראת יום העצמאות, כי היה לי מאוד קשה לחגוג את יום העצמאות. אז אבא שלי שאל את הבנות, תתארו לי מה היה אם עם ישראל היה נשאר בגלות, ולא הייתה קמה מדינת ישראל. אז היו כמה בנות שאמרו, עולם התורה, הישיבות. אמרו להם, תקשיבו, אתם פשוט לא יודעות היסטוריה, אתם לא יודעות עובדות. כאילו מדברים על העולם שלפני השואה, כאילו כולם למדו תורה, כי היו לנו ישיבות באמת גדולות מאוד, וולוז'ין וכו', גדולות ברוח, לא גדולות במספר תלמידים, בכלל לא. מי למד תורה? מי הרשה לעצמו עכשיו ללמוד תורה? ילדים למדו עד גיל 10, 11, 12, 13 תורה, ואז יצאו לעזור בפרנסת המשפחה. מי הלך ללמוד תורה? או כאלה שהיו להם כסף וזה לא היה הרבה, או אילויים מאוד גדולים, נערים שגילו שהם אילויים גדולים, ולקהילה היה שווה לממן אותם, או לרב של הקהילה, גם אם להורים לא היה כסף לממן אותם. איזה סיפורים יש לנו על חבר'ה שבאמת רצו ללמוד תורה? ונסו, הגיעו פעם בחצי שנה הביתה, היו שנים על ספסלים כדי ללמוד תורה. לא היה להם איפה לחיות, מה לחיות. אז כמה אנשים היו כאלה? כמה? והרווחה הזאת, גם הרווחה החומרית, דרך אגב, שיש לנו היום, ושכל כך הרבה לומדי ולומדות תורה, לומדות תורה בכלל מי היה? בסדר? עכשיו, זה קשור גם לעולם. בעולם לא היו הרבה נשים שידעו קרוא וכתוב. גם אנשים לא היו הרבה שיודעים קרוא וכתוב. בוודאי נשים. ולומדי תורה שיכלו להרשות לעצמם מה שאתם מרשות לעצמכם? שנה? נשים? שנה? להקדיש ללימוד תורה? איפה היה ונשמע דבר כזה? מה זה הדבר הזה? מה זה שאנחנו רוצות לארגן לעצמנו שיעורי תורה בשכונה? עכשיו, מה שסיפרתי לכם שבן של השכנים שלנו נהרג, אז אנחנו רוצים אצלם בבית. רשימה של מלא רבנים ורבניות, רק ממי לבקש שיעביר לנו. איפה היה דבר כזה? איפה היה דבר כזה של כל כך הרבה רבנים ורבניות שאתה רק מתלבט את מי להביא קודם לשיעור? לא חסר את מי, סגנון כזה, סגנון כזה. מה זה? זה דבר של באמת של גאולה, של ימות המשיח. ולכן אני לא יכולתי לשמוע שככה שהיא אמרה את זה, ואמרתי לה, וזה אמרה לי, צודקת, הצודקת, באמת אנחנו בגאולה, וזה, שיש עדיין דברים. אמרתי לה, נכון, יש עדיין לאן להתקדם, עוד לא. גם, דרך אגב, גם שיהיה בית מקדש יש לאן להתקדם, כן? נכון, אבל לא הגענו למנוחה והנחלה, אמרתי לה, אבל להגיד שאנחנו בתקופה של חושך רוחני, איך אפשר לומר דבר כזה? איך אפשר לומר דבר כזה כשאתה רואה באמת את כמות הישיבות, כמות לומדי התורה, כמות לומדות התורה? אפילו אני לא מדברת על הישיבות הגבוהות והמדרשות, רק תיקחו ישיבות תיכוניות ואולפנות. מה זה? זה לא, אני למדתי פה באולפנה. כשאני למדתי פה באולפנה, היו לנו מלא בנות מבחוץ, ממרחקים. היום אין כמעט, היום האולפנה פה זה כמעט ורק גוש עציון הר חברון וקריית ארבע. יש מעט שבאות, גם בגלל המבר, גם בגלל הציבות, יש מעט שבאות מרחוק. אבל כמעט ולא. למה? למה לא באות מרחוק? בכל מקום יש אולפנות, בכל מקום יש אולפניות. איזה עיירת פיתוח יש שלא הפכו בתיכון לאולפנית וישיבתית? בסדר? איפה יש? אין כמעט מקומות שזה לא קיים. אז כבר לא צריך לצאת מהבית ולכת רחוק לזה אולפנה בקצה העולם. כשהחיות שלי היו, היה או כפר פינס או אמנה, בסדר? אחות אחת שלי יצאה לשנה לכפר פינס, היה לה מאוד קשה מחוץ לבית. זהו, למדו בחורב, שגם חורב זה הרבה יותר מדברים שהיו לפני כן, אבל זה לא אולפנה, אז לפחות זה לא היה אולפנה. בסדר? אבל היו שתי אולפנות הם יכלו ללכת. לא היה שתיים, שלוש אולפנות, לא היה מעבר לזה. מה זה היה? בלי סוף. אז באמת אנחנו נמצאים היום בגאולה מתקדמת מאוד. אנחנו גם, שוב, באלימות שלנו של הגאולה, אנחנו גם נלמד גם מה יש לנו לומר על כן על הבעיות והקשיים שיש לנו. אבל בהחלט אנחנו בגאולה, וכשאנחנו לומדים על חנוכה, שזו הייתה גאולה של צרנו, אחר כך נפסקה, אבל זו הייתה גאולה בארץ ישראל, חג של ארץ ישראל, חנוכה. ובד בבד עם זה לדעת שבאמת גם היום אנחנו נמצאים בגאולה דומה בארץ ישראל, דומה ושונה. יש דברים דומים, יש דברים שונים. כמו שאמרתי, השוני בעיניי המרכזי זה שאין לנו בית מקדש עדיין. ובהחלט זה חג של ארץ ישראל. אז מה שאנחנו לומדות עכשיו על קדושת ארץ ישראל מבחינתי מתחבר לחנוכה. מה שאנחנו לומדות על גאולה בהחלט מתחבר לחנוכה. זה לא הדברים הספציפיים של חנוכה, שכמו שאמרתי בטח יש לכם מספיק שיעורים על זה. זהו, אז אנחנו נמשיך את זה. בסדר? אני לא זוכרת אם התחלנו את פרק למד ב' בדף 7. תזכירו לי, מי שזוכר את מי שכתוב לה. התחלנו? מי שזוכר? שלא התחלנו. בסדר. הייתי מאוד רוצה, קצת קשה להאמין שזה יקרה, גם להתחיל את דף 8, אבל בואו נראה. ארץ ישראל וארץ העמים אינן נמדדות אחת כלפי ערכה של השנייה. ארץ העמים ירודה מצד עצמה, אפילו אם לא הייתה ארץ ישראל בעולם, וארץ ישראל מעולה מצד עצמה, אף אם לא הייתה חול שפלה וירודה כל כך. אילת הדבר, שכן כל הדר בחול דומה כמי שאין לו אלוקה. והדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. וההבדל בין דומה שיש לו לבין דומה שאין לו, אינו רק הבדל הדרגתי, כי הבדל מציאותי. אני חושבת שבשיעור הקודם כן דיברנו על הבדל מציאותי מהפסקה הקודמת, אני צודקת? נכון? זהו, לכן גם יהיה לנו יותר קל את הפסקה הזאת. הוא פשוט מתמקד בנקודה שבפסקה הקודמת זה היה אחת הנקודות, ופה זה ככה נקודה מרכזית, ואנחנו בסדר. אז בכל אופן, בגלל זה גם יותר קל לנו להסביר את זה. באמת, אומר לנו הרב חרל"פ, ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ זה לא הבדל הדרגתי, זה הבדל מציאותי. מה הכוונה? אפשר לומר שארץ ישראל יותר קדושה מארצות אחרות, יותר טובה, יותר מתאימה לנו. אבל לא, האמירה היא שהיא לא יותר, אלא שהיא היחידה שמתאימה לנו. שהיא היחידה שיש בה חלק אלוקו ממעל. שהיא היחידה שיש בה קדושה כזאת. ואחרות אין בהם את הדבר הזה. את כל מה שאמרנו שיש בארץ ישראל, אין בארצות אחרות. זה לא שאצלנו יש יותר, זה לא זה יותר יפה מזה. זה יותר טוב מזה, זה הבדל הדרגתי. זה נמצא בדרגה 3, זה בדרגה 5, זה בדרגה 7. לא. אלא זה לא נמצא בדרגה וזה נמצא בדרגה. זה הכוונה הבדל מציאותי. ולכן ארץ ישראל היא לא נמדדת מול ארצות אחרות, אלא היא מציאות שונה לחלוטין. היא משהו שנברא אחר. נכון שגם זה ארץ וגם זה ארץ, זה נכון. אבל מבחינת המהות זה פשוט משהו אחר לגמרי. ואף על פי שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וחברון שהתרשים שלה מבונה בכל טוב אחד משבעה בצוען, אנחנו לא הולכים להסביר את זה לעומק, אבל הוא בהחלט מדגיש פה דגש של קדושתה של חברון. בכל זאת, היחס לארץ ישראל צריך להיות לא מצד שהיא חשובה יותר משאר הארצות, כי היא מצד טובה עצמי, כפי מה שהיא באמת. וכמו שהמקום אשר בחר השם, מקום המקדש, מעלתו מצד עצמו, כן, כל ארץ ישראל היא בקדושת קודש הקודשים. המקום אשר היה באלה ולא יכלו לעבוד עליו, עבודה זרה. עוד שנייה אני אסביר את זה, אבל קודם כל את כל מה שנאמר לנו פה עד עכשיו, שזה בעצם המשך של הקודם, שעל ההסבר הזה שארץ ישראל היא מצד עצמה קדושה. גם קודש הקודשים יש לו קדושה מצד עצמו, והוא אומר שהקדושה הזאת של קודש הקודשים היה השלב שזה התפשט לכל הארץ. מה זה השלב הזה? אז את השלב הזה אנחנו נסביר עכשיו, נמשיך לקרוא. ומפני זה לא נתבררה קדושת ירושלים והמקדש עד שבת דוד המלך, כדי שכל ארץ ישראל תוכל להיות בבחינת קדושת ירושלים ומקום המקדש. והיינו שקדושת ירושלים תתפשט בכל הארץ, על דרך שאמרו, תדע ירושלים להתפשט עד דמשק. וכל הארץ כולה תינק מקדושת קודש הקודשים שבירושלים. וזו מה שאמרו על הפסוק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. מלמד שקיפל הקדוש ברוך הוא את כל ארץ ישראל תחתיו. רמז לו שתהיה נוחה להיחבש לבניו. שגם הכיבוש של ארץ ישראל יהיה בקדושת המקום הנבחר. וכל זה היה דווקא מפני שעדיין לא נבחר המקום ההוא ולא נתבררה קדושתו. ולכן הספק שהיה על כל מקום ומקום שבארץ ישראל, שמה הוא המקום הנבחר, זה עצמו הכניס בו מקדושת המקום המיוחד שהיה גלוי רק לפניו יתברך. נסביר. עד שבא דוד המלך, אולי נגיד אפילו לפני כן, אברהם אבינו עקד את בנו בהר המוריה, שכתוב שזה המקום אשר השם יראה, ואנחנו יודעים היום, אני מדגישה היום, לא רק היום, אבל לא ידע את זה קודם, שזה באמת יהיה המקום של בית המקדש. אבל עד שבא דוד המלך וקונה את גורן הרבנה היבוסי וכובש את מצודת ציון, את עיר דוד, ומקדיש את זה ששם יהיה מקום המקדש, ואחר כך שלמה בא ובונה את בית המקדש, בעצם עד אז לא היה ידוע מהו המקום אשר יבחר השם, מהו המקום של בית המקדש. באמת המקום הזה היה מיועד מלכתחילה, הקדוש ברוך הוא ברא את המקום הזה כמקום שמיועד מלכתחילה לבית המקדש, אבל זה לא היה ידוע, לא היה ידוע מהו המקום. עד שבא דוד המלך לא היה ידוע מה המקום. שוב אני אומרת, נרמזנו בעקדת יצחק, בסדר? אבל זה עדיין לא היה ידוע שזה אכן יהיה המקום. רק כשדוד הגיע יהיה המקום. מסביר הרב חרלה, שבעצם לא היה ידוע, כי כל עוד לא ידוע, בעצם כל מקום שאתה בא אליו בארץ ישראל, אתה דורך עליו, אולי זה המקום. אולי זה המקום. אולי זה המקום. וזה יוצר מצב שבעצם הקדושה הזאת מתפשטת בכל המקומות. כשבא דוד ומבדיל ואומר זה המקום אשר יבחר השם, אז בעצם קדושה, בוודאי שקדושתה של ארץ ישראל כולה נשארת בכל ארץ ישראל כולה, אבל קדושתו של קודש הקודשים של מקום המקדש, בעצם זה מתייחד למקום הזה. אבל עד שזה מתייחד, בעצם הקדושה הזאת מתפשטה, היא מתפשטה ממנו, מאבן השתייה, בסדר? משם זה הושתת, אבל זה התפרס לכל ארץ ישראל. ברגע שדוד בא ואמר, אז הנה, אז עכשיו אנחנו מייחדים את הקדושה הזאת פה. ולכן אמר הרב חרל"פ, לכן לקח זמן עוד שזה נתייחד, כדי שבינתיים קדושתו של המקדש מתפשטת בכל ארץ ישראל. בסדר? לכן זה היה ככה. מקודם קראנו משפט, המקום אשר היה באלם ולא יכלו לעבוד עליו עבודה זרה. במקום המקדש עצמו לא עבדו עבודה זרה. איך זה קרה? קרה. הקדושה שם לא יכלה לתת עבודה זרה. לכן עבודה זרה יכלה להיות מסביב, יכלה להיות במקומות אחרים, אבל במקום קודש הקודשים עצמו לא יכלה להיות עבודה זרה. ככה זה נרמז כנראה בסוד, רואים בדיוק איך וכמה ולמה, אבל שם לא יכלו לעבוד עבודה זרה. בכל אופן אני רוצה להמשיך. והבטיח הקדוש ברוך הוא לישראל עמו, כי כאשר יגיע זמן בחירת המקום וברור קדושתו המיוחדת, אז אם רק יחפשו וידרשו את המקום, הוא יכוונו אליו לעמיתו. זאת אומרת, כשמגיע הזמן שזה צריך להתברר, אם יש רצון וכוונת הלב, אז הקדוש ברוך הוא מברר. ולדוד היה רצון וכוונת הלב, ולכן הקדוש ברוך הוא ברר לו. זה כבר היה הזמן שזה יכול להתברר. מהו המקום? וכיוון שלדוד היה את זה, אז התברר לו. ואף שהבחירה תהיה על ידי ישראל, בחירה זו בחירת השמי. זאת אומרת, זה משהו שהקדוש ברוך הוא קבע שיהיה תלוי. זה תלוי בקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא קבע שזה המקום, אבל זה תלוי כביכול גם בבחירת ישראל. זה כמו מקדש ישראל והעמים, מקדש ישראל והזמנים, סליחה, שידוע הרי שאת השבת הקדוש ברוך הוא מקדש, נכון? ואת הזמנים של החגים זה אנחנו מקדשים. אבל האם זה לא תואם את מה שהקדוש ברוך הוא קידש? אז כן, אז הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו, נותן לנו את האפשרות לקדש את זה, אבל זה בוודאי על ידי, על פי קדושת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא נותן לנו את החלק שלנו, אבל הוא דואג שזה יהיה המקום שלו, ולכן הדבר הזה תלוי גם בקדוש ברוך הוא וגם בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא קבע את המקום, אבל רק כשעם ישראל מוכן לזה ומשתוקק לזה, אז בעצם מתברר גם לנו המקום, ואז בעצם זה יוצא שגם הקדוש ברוך הוא קידש את המקום וגם אנחנו. זאת אומרת, זה משהו שהקדוש ברוך הוא קידש, אבל זה תלוי בנו. היה יכול להיות מצב שזה יחכה עוד זמן, אם דוד לא היה באמת במקום, אז זה היה יכול לחכות עוד זמן. שכן אז תתגלה אחדותם האלוקית של ישראל בהשם אלוקים, ואור הבחירה של הקדוש ברוך הוא חדור בתוך בחירתם של ישראל, והם בחירה אחת כביכול. זאת אומרת, הבחירה של הקדוש ברוך הוא במקום, והבחירה שלנו מצטרפות לאותו מקום. האם היה יכול להיות שאנחנו נבחר במקום אחר? אז זה כמו השאלה של האם, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית, אבל עדיין יודע במה אנחנו נבחר. בסדר? כיוון את זה הקדוש ברוך הוא שאנחנו גם נבחר את המקום, ונתן לנו גם לקדש את המקום עצמו. ואם אמנם כל העולם מושתת מאבן השתייק, שהוא מקום קודש הקודשים, בכל זאת ישנו הבדל גדול בין ארץ ישראל לחול גם בעניין הזה. הרי כתוב לנו שכל העולם מושתת מאבן השתייה. אז לפי זה אנחנו יכולים להגיד, רגע, אז כל העולם קיבל את קדושתו של המקדש. לא רק ארץ ישראל, אז הוא מסביר לנו פה. בכל זאת ישנו הבדל גדול בין ארץ ישראל לחול גם בעניין הזה. שחול היא רק בבחינת ענפים מן אבן השתייה. אבל ארץ ישראל היא עצמה אבן השתייה. זאת אומרת, ממש קדושתה פנימית של אבן השתייה מתפשטת בכל ארץ ישראל. בחול מקבלים ניצוצות, בסדר? ענפים מתוך זה. אבל ארץ ישראל היא עצמה אבן השתייה שנתפשטה והייתה לארץ ישראל. ולולא החטא, וזה המשפטים האלה יחברו אותנו לפסקה הבאה, ולולא החטא היה דבר זה גלוי לכל. אלא שהחטא גרם שנעלם מן הארץ הזאת כל הוד קדושה, קודשה של קדושת קודש הקודשים. מקום אשר הכהן הגדול נכנס לשם אחת בשנה, ואיך שהיא כולה עצמיות אבן השתייה. בעצם אומר לנו הרב חרל"פ, כל ארץ ישראל כולה היא קדושת אבן השתייה. אז יבואו אנשים ויגידו, אז איך אנחנו לא רואים את זה? אז איך אנחנו לא מרגישים את זה? איך אנחנו יוצאים לחוץ לארץ? לא רואים כזה הבדל. עד כדי כך משמעותי בין ארץ ישראל לחול. אומר, זה נתשטש בעקבות מה? בעקבות החטא. בעקבות החטא של... פה זה החטא של היציאה לגלות, אבל זה מתחבר גם לחטא של האדם הראשון שהפסקה הבאה תדבר על קודם חטא האדם הראשון, ואז נבין גם מה הקשר בעצם לנו, לימינו אנו, לארץ ישראל, לגלות וגאולה. אנחנו נבין את זה. אבל בעצם החטא הוא זה שגרם לנו שאנחנו לא נצליח להבחין בין קדושת ארץ ישראל לקדושת חוץ לארץ. אבל באמת, אם אנחנו מגיעים לטהרה, אם אנחנו מגיעים לרמת טהרה מסוימת, אנחנו ממש רואים ומרגישים את ההבדל בין קדושתה של ארץ ישראל לארצות אחרות. ממש אתה מרגיש, ואני יודעת, אני שמעתי מאנשים מסוימים, שהם ממש מרגישים את ההבדל הזה בין ארץ ישראל לארצות אחרות. בלי קשר למה, איך עם ישראל מתנהג ואיך זה, ממש הבדל של הקדושה של ארץ ישראל וארצות אחרות. אבל כשאנחנו לא מרגישים זה בגלל שאנחנו שקועים מדי בחטא ולא מצליחים להרגיש את זה. עד כאן, יש שאלות או משהו שנוכל להתקדם לפסקה הבאה? טוב, עכשיו בפסקה הבאה באמת נלמד על עוד דבר שאותו אנחנו מפסידים כשאנחנו לא נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו מרוויחים כשאנחנו כן נמצאים בארץ ישראל. וגם על זה תעלה לנו שאלה, כי לא בטוח, או יותר בטוח, שלא כולנו נגיד שוואו, באמת אנחנו מרגישים את מה שהוא אומר פה. והרי אנחנו נמצאים בארץ ישראל ובתקופת גאולה, אז למה אנחנו לא מרגישים את זה? את הדברים האלה אי אפשר להרגיש ולקבל ולזכות אליהם בחוץ לארץ. אי אפשר. בארץ ישראל אפשר. אבל אפשר, זה אומר שגם אפשר לא להרגיש את זה. שגם זה תלוי בכמה אנחנו מתאהרים, כמה אנחנו מתעלים, כמה אנחנו מגיעים למדרגה גבוהה רוחנית. אז לכן זה תלוי בארץ ישראל, כי בחוץ לארץ גם אם אני אגיע לתארה הכי גבוהה רוחנית, אני לא יכולה לקבל את הדברים האלה. ובארץ ישראל אם אני אתאהר אני כן יכולה, ולכן זה כן קשור לארץ ישראל, כי רק בארץ ישראל אפשר להרגיש את זה. אבל גם בארץ ישראל זה תלוי במדרגות הטהרה שאנחנו עולים אליהם, ובואו נתחיל בפנים ונראה אותם, בעיניי זה דבר מדהים. וזה דבר מדהים ללמוד אותו, שזה מה שארץ ישראל עושה לנו, וזה דבר מדהים ללמוד אותו, ואז ממילא לשאוף אליו ולנסות להתאר ולחוש אותו. אז בואו נתחיל. לפני החטא, בסדר, דף 8 אמור להיות לכם. לפני החטא היה ניכר שכל החושים של האדם מסורים בידו של הקדוש ברוך הוא. והיו מרגישים את מתנת החושים, שבכל פעם שצריכים לראות, תקשיבו היטב, הרגישו שהקדוש ברוך הוא נותן מחדש באדם חוש הראייה, וכן בשאר החושים. ומפני זה, היו דבקים בו התברך בדבקות אמת. אולם אחרי החטא נעלמה הרגשה הזו, ונדמה כאילו כל החושים מסורים לנו. עוד נמשיך עוד קצת ואז נעצור להסביר. ארץ ישראל היא ארץ שהייתה מיועדת מאז ומקדם להיות ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה מראשית השנה ועד אחרית שנה. דהיינו, שיקירו בה כי הכל מאיתו יתברך. אלא שעל ידי שנפגמו כל הארצות מהחטא הכללי, הגיע מן הפגם גם על ארץ ישראל. כמו שמה מבול, אף על פי שארץ ישראל לא גושמה ביום זעם, מכל מקום נכנסו בה המים משאר הארצות. אני מדלגת על הסוגריים, ונלקו בה גם החושים, שיהיה נדמה כאילו הכל מסור בידי האדם, וכאילו נפרדים חלילה מאדון העולמים ברוך הוא. ולזאת, כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שאלך לארץ ישראל, אמר לו, לך לך מארצך וגומר, אל הארץ אשר אראך, והיה מכוון בזה שיבוא לארץ ישראל בהכרה כזו, שלא תהיה שום אפשרות להשתמש בשום חוש מבלדי נתינה חדשה לאדם את הקדוש ברוך הוא. אשר אראך, כלומר, אם תצטרך לראות, לא תוכל קיים על ידי, וכל מה שתראה יהיה רק ברשותי, ולא רק חוש הראייה, כי אם גם כל החושים, שכן הראייה הייתה בכללם, ולמה יצתה לא ללמד על עצמה יצא, כי אם ללמד על הכלל כולו יצתה. טוב, בא לי להמשיך עוד, אבל אנחנו נעצור כדי שקודם כל נבין את זה, כי אחר כך רואים את זה על משה רבנו, זה, בעיניי זה פשוט מקסים, מקווה שתתרגשו איתי גם. נחזור אחורה. קודם כל אני רוצה לומר מילה על חמשת החושים. חמשת החושים שלנו הם יחסית נחשבים פיזיים, נכון? אחד יותר, אחד פחות, מחמשת החושים חוש הריח הוא נחשב היותר רוחני. אבל בסך הכל זה חושים פיזיים שגם תלויים באיברים פיזיים שלנו, נכון? וכשחס וחלילה החושים האלה נפגעים, הפגיעה היא פיזית. וכשרוצים לתקן אותם, מתקנים אותם בצורה פיזית. זאת אומרת, דווקא החושים, דווקא כשאני רוצה לדבר על גשמיות, על גוף, אז אני אדבר על החושים. ודווקא כשאני רוצה לדבר על רוחניות, אני דווקא לא אדבר על חמשת החושים, נכון? אני אדבר על דברים שהם מעבר, בסדר? אם אני רואה עכשיו שיש פה שולחן, שיש פה מפה, שיש פה טישו, בסדר? זה משהו מאוד מאוד פיזי. כשאני מרגישה ככה התעלות, זה משהו שראיתי, שחשתי אותו במעבר, שאני לא יודעת נגיד סתם לימוד שמרגש אותי. אני לא יודעת להגיד בדיוק באיזה חוש זה הגיע. זאת אומרת, קראתי, שמעתי, בסדר? אז הקריאה היא ראייה, אבל ההתרגשות הפנימית שלי היא משהו מעבר לזה. אם אני רק אגיד, קראתי משהו מאוד יפה ברב חרלאפ. קראתי. אבל איפה התעליתי והתרגשתי? לא בעיניים, בסדר? לא באוזניים. משהו הרבה יותר פנימי בנשמה שלי, במשהו הפנימי הזה, שאני לא יכולה להראות אותו. זאת אומרת, אם יפתחו לי עכשיו את הלב, לא ימצאו שם את הרוח, את ההתרגשות שלי, לא ימצאו. אולי יראו שהלב דופק יותר מהר, בסדר? בהתרגשות למשל. אבל בסך הכל, אם אני אסכם את הדברים, חמשת החושים הם משהו מאוד מאוד גשמי. שוב אני אומרת, בתוכם גם יש רוח. אבל ויש הבדלים, בסדר? חוש המישוש הוא היותר גשמי, חוש הריח הוא היותר רוחני, ושאר החושים בין לבין. אבל בסך הכל אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד גשמי. בסדר? ופה כל הדברים שהרב חרב מלמד אותנו, זה בעצם על רוח שנמצאת פה, דווקא לחושים. זאת אומרת, אני הייתי מצפה שהוא יגיד שארץ ישראל גורמת להתעלות רוחנית, לחיבור לקדוש ברוך הוא בלב, בנשמה. והוא מדבר איתי על החיבור, הוא מדבר איתי על רוח ענקית. איפה? בחושים. בחמשת החושים. במקום הכי גשמי. דרך אגב, זה אחד ההבדלים הכי מהותיים. יש עוד כמה. בינינו אבל לבין הנצרות, לבין עוד הרבה דתות אחרות. בנצרות לא מסוגלים באמת לחבר חומר ורוח. בנצרות מכירים ברוח. כן מכירים ברוח ובחשיבותה. בסדר? אבל לא מצליחים לחבר את זה. אנחנו אומרות את זה בברכת אשר יצר. על מה אנחנו מודות שמה? על החיבור הזה, על החיבור של רוח וגוף. זה באמת לא דבר פשוט. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאת האדם. וזה פלא. זה לא דבר מובן מאליו. אני לא יכולה לעשות את זה, אתם לא יכולות לעשות את זה. אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים ליצור הרבה דברים. אנחנו לא יכולים ליצור את החיבור הזה בין רוח ל... אנחנו יכולים כהמשך של העשייה של הקדוש ברוך הוא. אבל ליצור מחדש דבר כזה אנחנו לא יכולים. זה פלא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זה מה שהוא עשה. שם רוח בתוך גוף, וזה דבר פלא. וכשהקדוש ברוך הוא בורא את האישה, והאדם עומד נפעם מול הבריאה החדשה הזאת, יש הרבה מה להגיד על ממה הוא נפעם, יש הרבה מה להגיד, וזה לא הנושא שלנו. אז לא נעשה את זה עכשיו. אבל אחד מהדברים שהאדם נפעם, זה שהוא רואה את זה מול עיניו. הוא רואה שנלקח חומר, אדמה, ובתוך החומר הזה נוצר רוח. והוא עומד ואומר שירה. כשהאדם מתפעל מהבריאה של האישה, הוא אומר שירה. על עוד כמה דברים, אבל בין השאר על הדבר הזה, של חיבור חומר ורוח. ולכן לנצרות מאוד קשה עם זה. כי בעיניים אנושיות רגילות, גשמיות, אי אפשר להבין את זה. בקושי אפשר להבין שיש רוח. העולם הרי, למה דורות על דורות העולם היה אלילי? מתוך אותו מקום של קושי לראות רוח. הכל פי... כן, הנשמה זעקה לאיזשהו קשר למשהו מלמעלה. אבל לא הצליחו להבין מה זה. אז עשו פסלים גשמיים שמבחינתם הם סימלו את הרוח, כי הנשמה רצתה רוח. אבל אי אפשר היה להבין שיש משהו שהוא באמת רוח. כשכבר הצליחו להבין שיש באמת רוח, אז הפרידו אותה. יש רוח ויש גשמיות, אי אפשר שהם יהיו ביחד. ולכן הנצרות אומרת, או שתהיה נזיר, ובאמת תיתן מקום לרוח שלך, מקום מרכזי, אבל לא לגוף. אל תיתן מקום לגוף. או שלא עלינו, אתה לא מצליח לתת מקום רק לרוח, אז תהיה גשמי, תהיה גופני. לחבר את זה, הם לא מבינים איך אפשר. וזה חידוש של היהדות. וזה בזכות שהקדוש ברוך הוא יצר את היצירה הזאת, והוא נותן לנו להמשיך את זה. והוא מצווה עלינו לקדש את החומר, ולרומם אותו לרוח, ולהשליט את הרוח על החומר, וכן לחבר ולא לנתק. היהדות לא אומרת לנו, תהיו רק רוחניים. היהדות אומרת לנו, תקדשו, תרוממו את החומר עליכם. זאת אומרת, מה זה לסעוד סעודה? מה זה לברך לפני אוכל? זה לקדש את החומר, זה באמת לרומם אותו. לא מצופה מאיתנו שנחיה חיים מנותקים מגוף ומגשמיות, ולא מצופה מאיתנו שטוב, מה לעשות? אנחנו בני אדם, כמו בעלי חיים, נחיה רק חיים פיזיים. לא, זה החיבור הזה. ובעצם פה הרב חרל"פ מביא לנו, בשם אתם רואות שהוא מצטט פה, ממקומות נוספים, בעצם הוא נותן לנו חיבור, הוא בא לדבר איתנו על קדושתה של ארץ ישראל, ואיפה הוא בא ללמד אותנו שהקדושה נכנסת? בחמש תחושים, שזה המקום הכי פיזי, הכי גשמי. שם היא נכנסת, ועכשיו בואו נראה איך. לפני החטא היה ניכר, קודם כל הוא עושה לנו את ההפרדה הזאת, שלפני החטא זה לא היה ניכר, לפני החטא, סליחה, הפוך. לפני החטא היה חיבור ישיר ותמידי בין החומריות לרוחניות, בין החושים לבין הרוח. היה דבר כזה. אחרי החטא איבדנו את זה, התרחקנו. ואז אנחנו שבועים בחושים רק במקום הפיזי שלהם. ובעזרת השם, כשנתעלה בחזרה למקום הגבוה הזה, נצליח לחבר את החושים עם המקום הגבוה הזה הרוחני. ואיפה הדבר הזה יכול לקרות? רק בארץ ישראל. רק בארץ ישראל יש את הרוח הזאת שיכולה לחבר את החומר והרוח. הדבר הזה קיים רק בארץ ישראל. שוב אני אומרת, אנחנו יכולים לחיות בארץ ישראל ולא להגיע למדרגה הזאת. האמת היא שאם אנחנו בירידה רוחנית, באיזשהו שלב גם הארץ תקיא אותנו. ואם אנחנו בהתקדמות רוחנית, אז אנחנו בכיוון של זה. ואנחנו לאט לאט נתעלה ונגיע לזה. כי ארץ ישראל, אם זה חלק מהקדושתה של ארץ ישראל, אז היא חייבת לתת את זה לנו, ואנחנו חייבים לחוש את זה. אלא שאם אנחנו עדיין במדרגות של התעלות, אז לפעמים אנחנו עוד לא במקום הזה, אבל זה גם תלוי בנו, ככל שיותר נכיר בזה ונשאף לזה, ממילא נהיה שם. אז אני חוזרת לדברים פה. לפני החטא, היה ניכר שכל החושים של האדם מסורים בידו של הקדוש ברוך הוא, והיו מרגישים את מתנת החושים, בכל פעם שצריכים לראות, הרגישו שהקדוש ברוך הוא נותן מחדש באדם את חוש הראייה, וכן בשאר החושים. בואו נעצור ושנייה נסביר את זה. כל פעם שאנחנו רואות, אני מרגישה שזה חוש שקיבלתי מעת השם. כל פעם שאני נזקקת לראייה, כל פעם שאני פותחת... בוא נגיד שלא, עכשיו אני רואה אותך, וגם עכשיו אני רואה אותך, וגם עכשיו אני רואה אותך. אז מה, כל שנייה כזאת, א', אולי, לא יודעת, אבל בוא נגיד את זה במצב היותר פשוט, שיותר קל לנו להבין, אני פוקחת את העיניים, לראות מה שיש סביבי, אני פשוט מרגישה, זה מה שאנחנו אומרים דרך אגב בברכות השחר כל יום, כן, מודים לקדוש ברוך הוא על זה, אבל האם כל פעם כזאת אני מרגישה את זה ככה? הקדוש ברוך הוא עכשיו פקח לי את העיניים. מי מרגיש את זה? מי כן מרגיש את זה? על החוש הראייה, על חושים אחרים, מה? מי שחסר לו. מי שחס וחלילה לזמן מסוים פתאום נפגמת לו הראייה. ופתאום הוא מצליח לראות, יש לנו שכנים, יש להם ילדה קטנה, עם, ברוך השם היא בשלבי יציאה סופיים מסרטן, אבל תקופה לא פשוטה עברו. והסרטן בכלל היה בבטן, אבל כנראה מהטיפולים היא הפסיקה לראות. ועכשיו היא ברוך השם בשלבי חזרה לראייה, מה? זה התחילה כשהייתה בת שנתיים, עכשיו היא בת שלוש ומשהו. ברוך השם היא בשלבי חזרה לראייה, עוד לא בצורה מלאה. אבל הדבר הזה שהיא ככה כל פעם מספרת לנו, האימא, על הדבר הזה שפתאום היא לא רואה כלום, ואז היא הייתה פי אלף בהיסטריה להיות רק עם ההורים שלה, כי היא לא ראתה מי מטפל בה. היא לא רואה כלום, ופתאום היא... אבל היא ילדה שרגילה ללכת ולראות, אז כאילו... ופתאום היא, כשלאט לאט התחיל לחזור על הראייה, בהתחלה היא ראתה רק צללים. אז היא קלטה שפה יש מישהו. מי זה המישהו? היא לא יודעת. היא קלטה שפה יש משהו להיזהר, לא להתעכל בו. כן, אבל זה עוד לא. וכל התקדמות כזאת, ההורים יודעים להודות, ומרגישים, וואו, השם נתן לנו מתנה. היא רואה צללים. הרי אם כשהיא הייתה מפסיקה לראות, היא הייתה רואה רק צללים, הם לא היו מודים על זה, נכון? וואי, רואה רק צללים, זה נורא והיום, נכון? אבל היא לא ראתה כלום, ופתאום היא רואה רק צללים, וואו, איזה עוד, אתה פתאום מרגיש שזה מתנה מהשם, פתאום זה לא מובן מאליו, בסדר? וכנ"ל כל חוש אחר, וכל דבר פיזי אחר, שלפעמים מתוך החוסר, אנחנו יודעים להודות ולהכיר בזה. פה אומרים לנו, לא מתוך חוסר, לא חוסר וחלילה כי קרה משהו, לא זה, כל פעם, אתה לא רק סתם אומר, בסדר, אני לא יודעת מה איתכם, בסדר, אני לא מרגישה שכל פעם שאני אומר ברכות השחר, אני באמת מודה לקדוש ברוך הוא, שוואו, יכולתי לא לפתוח את העיניים הבוקר ופתחתי אותם, זה מתנה עצומה מאת השם, אני לא מרגישה את זה כל בוקר, בסדר? ובמצב האידיאלי, אתה כל הזמן מרגיש את זה ישירות מהשם, השם פקח לי את העיניים. השם נתן לי טעם, השם נתן לי ריח, השם נתן לי מישהו ש... וכן השאר, אני חושבת שכשהרב חרלאפ מדבר על החושים, הוא לא מדבר רק על חמשת החושים. אלא כל התחושות הפיזיות, כל הדברים הפיזיים, כל רגע אתה פשוט מרגיש, מה זה אומר? מה זה מראה על המצב של האדם שכל הזמן מרגיש שזה מת השם? שמה? זה בעצם אומר חיבור תמידי לקדוש ברוך הוא. אם אני כל הזמן מרגיש... שהכל זה ממנו, והכל זה לא מובן מאליו, והכל זה הוא כל הזמן נותן לי, אני פשוט כל הזמן מחובר אליו. אני כל הזמן מחובר אליו. יותר מזה, בואו נראה את זה. וכן בשאר החושים, ומפני זה היו דבקים בו בדבקות אמת. בסדר? למה היו דבקים בקדוש ברוך הוא? כי כל הזמן הרגישו אותו. כל הזמן. אולם אחרי החטא נעלמה הרגשה הזאת, ונדמה כאילו כל החושים מסורים לנו. זאת אומרת, ברור שאני קמה בבוקר אני פוקחת עיניים. ברור שאם יש לי, חס וחלילה, איזה דלקת בעין, אני הולכת לרופא, והוא זה שעוזר לי. וכך צריך לעשות גם, כן? לא אמרתי שלא צריך ללכת לרופא, אבל כאילו, ברור לנו שזה מסור בידי האדם. עכשיו אני רוצה להתקדם רגע. ארץ ישראל היא ארץ שהייתה מיועדת מאז ומקדם להיות ארץ אשר מלוקח הדורש אותה מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, למה הדבר הזה מסור לנו רק בארץ ישראל? כי בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא משגיח תמידית וישיר. שם הקדוש ברוך הוא שוכן, רק בארץ ישראל. ולכן רק שם אפשר כל הזמן להרגיש את זה שהכל מעט השם. לא שבארצות אחרות זה לא מעט השם. אבל כיוון שבארץ ישראל ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא תמידית, רק שם אפשר להרגיש את זה שההשגחה שלו היא תמידית. תמידית בזה שאני פוקחת את העיניים. תמידית בזה שאני מסוגלת להתפלל. בסדר, בכל הדברים, גם ברוח וגם בחומר. דהיינו שיכירו בה כי הכל מאיתו יתברך. וכאן אנחנו קצת מתקדמות הלאה שאת זה רציתי אחרי החושים. הרי אחד הקשיים שלנו, כשיש כל מיני דברים בעולם שלא מסתדרים כמו שהיינו רוצים, כמו שאיפה שלנו, בין אם זה בפן הפרטי ובין אם זה בפן הכללי. בסדר, בפן הפרטי, בן אדם רוצה להתקבל למקום ולא מתקבל. בן אדם לא מצליח במשהו שהוא מנסה לעשות, או לעלינו קורה צרה, בסדר? שהיא מחלה או מוות חס וחלילה או כל מיני דברים כאלה. וגם אם בפן הכללי אנחנו רוצים שהעם שלנו יהיה יותר מוסרי, שיותר ידע לעמוד על שלו, כל מיני דברים כאלה שהם לא קורים. בסדר? אנחנו רוצים שכל עם ישראל יאמין בארץ ישראל, זה עדיין לא המצב. בסדר? כל מיני דברים כאלה. ואז אני רק אגיד בסוגריים שאני לרגע לא לוקחת את הבחירה מהאדם. זה שאנחנו אומרים שהכל מאת השם, זה לא לוקח את הבחירה מאיתנו. יש לנו בחירה. ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ומה קורה בזמנים כאלה שהדברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה? מה קורה לנו שלא מסתדר? מה אנחנו מרגישים? מה? בסה, עצבות, בסדר? עצבות וזה. וכשאנחנו מנסים לעודד את עצמנו, מנסים לעודד אותנו, אז אנחנו אומרים, הכל מאת השם. אנחנו אומרים את זה, השאלה אם אנחנו מרגישים את זה. זה לא קל להרגיש את זה. הרי אם אני באמת מאמינה שהכל מעט השם, אז אני לא באמת עצובה שזה קרה, נכון? כי זה מעט השם, ואם זה מעט השם זה טוב, נכון? גם אם זה לא טוב, זה לטובה, בסדר? אז לרגע מותר לי גם להיות עצובה, אנחנו בני אדם, הרי שוב, במקרה קיצון, לא עלינו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם הזמן של אבל. סימן של האדם, כן יש מקום גם להיות עצוב על מה שהוא לא השיג, על מה שהוא חושב שלא קרה כמו שצריך וכו'. הרי אם הוא לא יהיה עצוב בכלל, הקצה השני הוא גם לא טוב. זאת אומרת, אם על כל דבר שאני לא מצליחה, אני אגיד, טוב, זה מעט השם שקיבלתי 50 במבחן, כדוגמה, בסדר? אני גם לא אנסה להתאמץ. אני לא אחפש, רגע, לא למדתי מספיק, לא למדתי כמו שצריך, לא בדרך הנכונה, אני לא אחפש את זה, למה? זה מעט השם. וגם למבחן הבא, זה מעט השם אם אני אצליח או לא הרי. אז אני לא אתאמץ. אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את המקום הזה גם של הבאס, כביכול. אבל אם זה באס שמביאה אותי להבין איפה טעיתי, איפה לא עשיתי כמו שצריך ולכן אני צריכה לשפר ולעשות יותר טוב, אז זה מצוין. אבל אם זה באס שמשאירה אותי בעצבות, שם זה כביכול חוסר אמונה. כי אם אני מאמינה שהכל מאת השם, אז ברור לי שזה יהיה לטובה. עכשיו זה גם תלוי בי שזה יהיה לטובה ולכן אני צריכה לפעול. בסדר? זה בד בבד כל הזמן. אבל בסופו של דבר זה מאת השם. וכיוון שאנחנו לא תמיד מרגישים מספיק את הזה שזה מעט השם, לכן אנחנו לא על הכל מודים לו. לכן לא את הכל אנחנו מוציאים את זה לטוב. לכן אנחנו בבאסה, בסדר? כי אנחנו לא מצליחים לראות שזה באמת מעט השם. וזה מה שאומר לנו כאן. דהיינו שיקירו בה כי הכל מאיתו יתברך. בסדר? אלא שעל ידי שנפגמו כל הארצות מחת הכללי, הגיעים הם גם לארץ ישראל. זאת אומרת, גם, בסופו של דבר, גם בארץ ישראל זה נפגם המדרגה הזאת שבעצם אנחנו לא כל הזמן מרגישים שהכל מעט השם. אני מדלגת על הסוגריים פה. ונלקו בה גם החושים שיהיה נדמה כאילו הכל המסור בידי אדם, כאילו נפרדים חלילה מאדון העולמים ברוך הוא. ולזאת, עכשיו נדגים לנו פה את זה על אברהם, שזה עוד קראנו ו... זה מקסים. קודם כל, מקסים בכלל הדבר הזה, נכון? אני צודקת? נכון זה יפה הדבר הזה של החושים? בעיניי זה דבר מקסים שבאמת המחשבה הזאת, וזה גם עניין של עבודה שלנו, להגיע לתארה הזאת, שכל הזמן להבין שכל הגשמי שלי, כל החושים שלי, זה כל הזמן מעט השם. שוב, זה עצמו מחבר אותי לקדוש ברוך הוא. וזה עצמו עוזר לי להתמודד אחרת עם כל הדברים שאני פוגשת, עם הקשיים, עם ההתמודדויות, עם היצרים, עם הכל. אם אני מבינה שיצר הגיע אליי מעט השם, אני ממילא משתמשת בו לחיוב. ואני לא רק מנסה לקבור אותו או נכנעת לו. זה משנה את הכל. עכשיו תראו על אברהם. ולזאת, כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שילך לארץ ישראל, אמר לו, לך לך מארצך וגומר, אל הארץ אשר אראך. עכשיו גם על זה אנחנו מכירות הרבה הסברים. בסדר שזה חלק מהניסיון של אברהם, שבעצם הוא לא יודע לאן הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. ואז הקדוש, והוא נותן אמונה מלאה בקדוש ברוך הוא, שיקח אותו למקום שנכון לו, שטוב לו, שמתאים לו, ולא אכפת לו כמה מאיתנו מוכנים ללכת עם מישהו שיקח אותנו לאן שהוא רוצה, ולא אכפת לנו לדעת לאן. בסדר? אבל פה הוא מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על האשר הרקע, והיה מכוון בזה שיבוא לארץ ישראל בהכרה כזו, שלא תהיה שם אפשרות להשתמש בשום חוש מבלדי נתינה חדשה לאדם את הקדוש ברוך הוא. למה? אשר הרקע, כלומר, אם תצטרך, לא תוכל לראות כי אם על ידי. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל הארץ אשר הרקע, מה הוא אומר לו? עד עכשיו בעצם, במילים פשוטות שלנו, לא באמת ראית. זאת אומרת, ראית את האדם שעומד לידך, ראית פיזית, אבל לא באמת ראית. כי חוש הראייה שלנו מסוגל להרבה הרבה יותר. ולכן עד עכשיו לא באמת ראית. שתגיע לארץ ישראל, לארץ אשר אראך, שמה אתה תראה באמת. שמה חוש הראייה שלך יהיה משהו הרבה יותר גדול, אתה תראה הרבה מעבר. הוא יגיע למיצוי עצום שלו. ולכן, אל הארץ אשר אראך, כי שם אני אתן לך את הראייה כל רגע. ואתה תרגיש את זה שזה אני, זה שנותן לך את הראייה כל רגע, וממילא אתה תהיה מחובר אליי. ועכשיו נראית ממילא הנוסף, שהוא עוד יותר מדהים, כלומר, אם תצטרך, לא תוכל לראות כי אם על ידי, וכל מה שתראה יהיה רק ברשותי. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא כל רגע מחדש לנו את חוש הראייה, אז הוא גם דואג למה אנחנו נראה, ואז מה קורה? ולא רק חוש הראייה, כי גם כל החושים, שכן הראייה הייתה בכללם. ולמה יצאה? לא ללמד על עצמה יצאה, כי אם ללמד על הכלל כולו יצא. חשבתי שאנחנו כבר מגיעים לנקודה הבאה, אבל רק שנייה נסיים קודם כל את זה. בסדר? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שבעצם בארץ ישראל אני אחדש לך כל רגע את חוש הראייה, ממילא תהיה מחובר אליי, וכך כל החושים. אבל זה תזכה בארץ ישראל. בחוץ לארץ לא יכולת לזכות בזה. כל הזמן להרגיש שכל החושים בעצם ניתנים לך מאת השם. וממילא אתה מאוד מחובר לקדוש ברוך הוא. זה יקרה בארץ ישראל. אנחנו ממש עוד מעט, נגמר לנו החושים. הזמן, אבל אני ממש חייבת להספיק עוד נקודה אחת קטנה. אז בואו נתקדם עוד חלק אחד. החושים של האדם, בזמן שהם מצד החומר, משמשים הם רק לדברים חומריים. הראייה של האדם אינה יכולה לראות דברים רוחניים, וכיוצא בזה שאר החושים. ואם לפעמים האדם זוכה להשיג באחד החושים שלו השגה רוחנית איזושהי, הוא משתמש בו גם לדברים רוחניים, הרי זה במשקל ובמדידה. לא בכל פעם הוא מוכשר לזה. אולם הסדר הזה הוא רק לאחרי החטא. אבל לפני החטא היה הסדר ממש ההפך מזה. החושים היו כולם אך ורק לדברים רוחניים, ואילו דברים חומרים לא היו רואים ולא היו שומעים כלל. וזהו מה שבמתן תורה נאמר, וכל העם רואים את הקולות, שראו את הנשמע ושמעו את הנראה. כי לעומת מה שהדברים החומרים אנו רואים והדברים הרוחניים הם בגדר שמיעה, התעלו אז ישראל וראו בחוש הראייה שלהם משהו עתה בגדר הנשמע. ולהפך, משהו בגדר ראייה לא היה אצלם רק בגדר שמיעה. זה השלב הנוסף של להבין אותו. אם כל רגע רק הקדוש ברוך הוא זה שנותן לי את החוש, אז בעצם, והחוש הזה אז מחובר לרוח הגדולה, לקדוש ברוך הוא, אז בעצם החוש הזה מכוון רק לדברים רוחניים, ולא לדברים גשמיים, לשם הוא מכוון. ובעצם החוש הזה הוא רק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בו, ולא מה שאני רוצה. נסביר עוד טיפה. הוא אומר, וזה מה שהיה קודם החטא. זאת אומרת, שמה אדם ראה, קודם החטא, מה האדם ראה? מה? את הרוח. שכשאדם ראה עץ, בסדר, בואו ניקח את אדם הראשון, אדם ראה עץ, הוא לא ראה, הוא בוודאי ראה את העץ מולו, איזה צבע הוא ומצבו והכל. אבל הוא ראה גם את הרוח שבו. כשהוא ראה אדם, כשהוא ראה את האישה, מיד הוא ראה את הרוח שבה. כשהוא ראה את האדמה, אדמת ארץ ישראל, את מה רואה את קדושתה, את הרוח שבה. אדם שרואה ללבב, אדם שרואה את ה... להבדיל ולא להבדיל. בסדר, כשהרב קוק ראה יהודים, הוא ראה את הקדושה שבהם. הוא גם ראה גם את החטאים שלהם ואת מה צריך לעלות לאותה קדושה. אבל הוא ראה את הרוח שבהם. זה מה שהוא ראה. זאת אומרת, קצת מהגשמיות כי חייבים, בסדר? שהוא לא ייפול, שהוא ידע מה לטפל בעץ וכו'. אבל בעיקר את הרוח, חושים שימשו בעיקר לרוח. מה קרה אחרי החטא? אחרי החטא, עיקר החושים שלנו הם לצד החומרי, ומעט אם אנחנו עובדים על זה לצד הרוחני. אנחנו כן קצת רואים גם בצד הרוחני. אנחנו כן קצת שומעים גם את הרוח. אבל רוב החוש שלנו הולך לצד החומרי, ומעט לרוחני. קודם החטא היה שהרוב הלך לרוח ומעט לחומר. איפה אנחנו רואים את זה בצורה חד משמעית קודם החטא, ורואים את הנפילה של זה מיד אחרי החטא? איפה? חשבו, תגידו. כן, כן. אז איפה רואים קודם חטא אדם הראשון שהאדם רואה את הרוח ולא רואה כמעט החומר? ומיד אחרי החטא הוא פתאום רואה את החומר. עם הבגדים, יפה, בסדר? מה זה שהאיש והאישה לא ידעו שהם ערומים? זה נשמע הזוי. מה, הם לא ידעו? מה, הם לא ראו? היה להם עיניים, מה, הם לא ראו? אבל כיוון שרוב החוש שלהם ורוב יצר, וגם להם היה יצר מין, ורוב יצר מין של בכולה היה מופנה לרוח, אז הגוף הוא היה שולי, והעיקר זה היה הרוח שיש באדם השני. ומיד אחרי החטא, עיקר החוש הלך לגשמיות, ואז פתאום הם רואים שהם ערומים, ואז פתאום זה יכול לעורר כל מיני דברים, ולכן הם מתביישים, ולכן הם מתכסים, ולכן אנחנו גם חייבים עד היום כיסוי, כי החומר תופס אצלנו מקום מרכזי, אז ממילא אנחנו חייבים היום את הכיסוי הזה, כן? אבל כשהעיקר הולך לרוח, אז גם לא צריך את הכיסוי. ואז החומריות היא מעטפת של זה. היא משהו, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו שוב, הוא לא יצר אותנו רק נשמות, הוא יצר אותנו בתוך גוף. סימן שיש מקום לגוף. אבל כשהגוף הוא במקום היחסית שולי שלו, אז אנחנו יכולים באמת להרים אותו למעלה, והרוח היא העיקר. אבל אחרי החטא, הגוף והגשמיות והחושים תופסים מקום יותר מרכזי. ואז צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי שהרוח תשלוט על זה. בסדר? עכשיו זה מתחבר, נחבר את הכל ביחד. אז בעצם, ברגע שהחושים, והחושים שוב אני אומרת, הם סמל לכל הנושא הגשמי, ולכל התנהלות בחיי העולם הזה. ברגע שכל זה, אנחנו כל שנייה מרגישים שזה מעט השם. ממילא אין לנו את הבאסה הגדולה, בסדר? ממילא אנחנו מגיעים למקום הזה, שאנחנו מבינים שהכל מעט השם. ממילא הרוב משמש לרוח, והחומר הוא במקום הנכון לו. ממילא אנחנו דבקים בקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה, זה משנה את הכל. וכל זה אפשרי רק בארץ ישראל. כי הרוח של ארץ ישראל היא זאת שיכולה להביא אותנו למדרגה הגבוהה הזאת. אנחנו יכולים להיות בארץ ישראל ועדיין לא לחוש את זה, כי עוד לא התעלינו מספיק. אבל בחוץ לארץ אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן לחוש את זה, זה רק בארץ ישראל. וגם בארץ ישראל אנחנו צריכים לאט לאט לעלות למעלה, וזה אפשרי כדי שנגיע לזה. אבל ברגע שאנחנו מודעים לזה, אפשר גם יותר לעבוד על זה, וממילא לאט לאט להתעלות למקום הזה. ולכן זה חלק מקדושתה של ארץ ישראל. כי רק היא יכולה להביא אותנו לדבר. זה סימן שזה משהו שתלוי בה, שזה קודש שנמצא בארץ ישראל, והיא אותו משפיעה עלינו. אבל שוב, למה? אז אנחנו היום בארץ ישראל ולא תמיד מרגישים את זה, כי עוד לא התעלינו כדי להצליח לחוש ולקבל את כל מה שיש לארץ ישראל לתת לנו. בעזרת השם נתעלה ונגיע למקום הזה. שארץ ישראל תיתן לנו את הכל, כמו שהיא נתנה את זה לאברהם אבינו, כמו שהיא נתנה את זה לאדם הראשון, אולי קודם החטא. בסדר? ובעזרת השם אנחנו עוד נגיע גם למצב הזה ונעצור פה. תודה רבה, חנוכה שמח.